מהו ניצחון? ובפרט, כיצד מגדירים ניצחון במערכה הצבאית? לא מזמן כינס הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, סדנה שהוקדשה לסוגיית ההגדרה של מושג הניצחון, כדי להבין מה יחשב לניצחון מובהק במלחמה הבאה. בסוף חודש אפריל התפרסם באתר המכון מאמרו של דוקטור שמואל חרלאפ, יושב ראש קבוצת קולמוביל, שמציג תשובה מורכבת לשאלה מהו ניצחון. שלום שמואל.
שלום לך. ניצחון הוא מצב של הכרעה. ויש לו שני ביטויים או שני גילויים. יש ניצחון אובייקטיבי ויש ניצחון סובייקטיבי. ניצחון סובייקטיבי הוא ניצחון עובדתי, הוא לא זקוק לפרשנות. והרמת משקלות, רואים מי מרים את המשקל, מי מניף את המשקל הגבוה ביותר. מדליות אולימפיות ניתנות לפי הישגים אובייקטיביים, מדידים. הרכב החליף את הכרכרות והסוסים, לא היה צריך לשאול, זה היה ברור לחלוטין שהכרכרות והסוסים נעלמות והרכב תופס את מקומם. כך גם נורת החשמל תפסה את המקום של שמן ושל נרות לתאורה. אלה ניצחונות אובייקטיביים שברורים לכל ולא זקוקים לפרשנות. מצד שני, יש ניצחונות שהם סובייקטיביים. בקרבות אגרוף לדוגמה, כאשר אין נוקאוט, אז יש ניצחון בנקודות. מי מעניק את הניצחון בנקודות? שופטים. מי מעניק ניצחון לזוכי מאסטר שף בטלוויזיה? מי ממנה, כיצד, מהו המכניזם שנקבע זוכה של פרס נובל או פרס אוסקר זק? כל המנצחים הללו בכל התחרויות, אם זה מנצח בתחום של פרס אוסקר או פרס נובל או מאסטר שף או אגרוף בנקודות, הם מנצחים לפי החלטה סובייקטיבית של שופטים. זאת החלטה שבאה אחרי מסע ומתן, יכול להיות כרוך בה הרבה מניפולציות, תועמלנות, זאת החלטה שקובעת את המנצח, אבל לא על סמך ממצא אובייקטיבי, אלא על סמך שיפוט סובייקטיבי. ובדיוק כפי שיש בפוליטיקה לדוגמה, זה ברור שמשטרים דמוקרטיים הניצחון נקבע לפי מספר המנדטים, מספר הקולות, ואחר כך אפילו חוק בדר עופר אצלנו. הכל כמותי. לכן ניצחון אובייקטיבי הוא כמותי עובדתי, ניצחון סובייקטיבי הוא שיפוטי ערכי. אותו הדבר חל גם על התחום הצבאי. בתחום הצבאי ניצחון אובייקטיבי הוא פשוט. במלחמות יבשתיות הניצחון האובייקטיבי הוא השמדת כוחות האויב או כניעה שלהם וכיבוש השטח. לרוב שני תנאים מצטברים. במערכות ימיות אין שטחים, יש צירי תנועה וצירי ניווט. ובמערכות ימיות ההכרעה נקבעת על ידי הטבעת צי האויב והשתלטות על צירי הספקה וניווט. לעומת זאת, ניצחונות סובייקטיביים במערכות צבאיות הם ניצחונות שמישהו מכריע עליהם. מישהו החליט שיש ניצחון ולאו דווקא דעתו מתקבלת. ולכן ניצחון סובייקטיבי במערכות צבאיות הוא מאוד קונטרוברסיאלית וניתן לפרשנות ולתעמולה, והביטוי המובהק שלו זה היה לצרוב את התודעה, שאת הביטוי הזה הוא אבי הביטוי כפי שידוע לי, נדמה לי באינטיפאדה השנייה היה בוגי יעלון. ואז יש לך בעצם שני סוגים של ניצחונות בתחום הצבאי, ניצחון אובייקטיבי עובדתי וניצחון סובייקטיבי מוכרז, והשאלה היא איך אתה מבדיל ביניהם. אז יש מבחן שהעמיד אותו פרופסור, פילוסוף אמריקאי בשם רוברט נוזיק, שהבחין בין שני פרשנויות של התרחשויות. פרשנות אחת יותר ידועה של יד נעלמה, זה הפרשנות של אדם סמית, שכל אחד פועל למען האינטרס שלו, אבל בסך הכל כולם יוצאים נזכרים מכך, אבל אף אחד לא יודע איך זה קרה, זאת היד הנעלמה. ולכן מה שנראה לכאורה כמשהו שהוא תפור, הוא למעשה משהו שהוא לא תפור, ואי אפשר לדעת איך הוא התרחש. המצב הפוך זה יד נסתרת, כאשר אתה חושב שהכל מקרי, אבל למעשה הוא מכוון. זה הפייק ניוז של היום. זאת מניפולציה של אחרי הקלעים. ואז, הנה, וזהו המבחן שיאפשר לנו להבדיל בין ניצחון אובייקטיבי וניצחון סובייקטיבי. ניצחון אובייקטיבי הוא ניצחון שמנגנון השוק של היד הנעלמה קובע. אולי הדוגמה הטובה ביותר זה התמונה של יוסי בן חנן במגזין לייף, משתכשך במימי התעלה אחרי מלחמת ששת הימים, ביוני 67. התמונה הזאת מן הסתם, איזשהו עורך במגזין לייב שאפילו לא היה פה, בחר אותה מפן אלפי תמונות, או התמונות של הצנחנים בכותל בששת הימים. זה נבחר באופן אקראי, מנגנון השוק של היד הנעלמה זיקק את תמונות המלחמה, עד שהוא הגיע לאיזושהי תמונה שנבחרה על ידי מישהו שהוא לא שייך בכלל לעניין, בתור התמונה שמייצגת את מלחמת ששת הימים, והיא ביטאה את הניצחון הישראלי. לעומת זאת, תמונות מלחמה, תמונות ניצחון של ניצחון סובייקטיבי, הן תמונות מטעם, הן תמונות של יד נסתרת. פה יש הרבה עבודת עריכה וניסיון לשלוט בתמונות. לדוגמה, מלחמת יום הכיפורים, הדוגמה הטובה ביותר זה הראש החבוש של אריק שרון, מהצד הישראלי. ניסיון למכור לציבור הישראלי ניצחון אחרי, נדמה לי, כיתור הארמייה השלישית. וכמובן, מהצד השני, התמונות של השבועים הישראלים והסורים, שהשלטון המצרי, השלטון המצרי והסורים הציגו לרעבה, וכמובן, וככל שהדיון נמשך, אתה רואה שתמונות מלחמה של ניצחון סובייקטיבי, הם תמיד מטעם, הם מטעם השלטון, והן מוכוונות כדי לייצג איזושהי, כדי לייצג למעשה ניצחון במערכה לתודעה, ולא בשטח. ולכן הן מטבע הדברים פגומות, כי לא מנגנון השוק אלא אותם, של היד הנעלמה, אלא המנגנון השלטוני של היד הנסתרת, ואני אוסיף פה או היד הגלויה. ולכן צריך מאוד להיזהר בנושא של, ופה יש לנו נטייה בדובר צהל, ופה הביקורת שלי גם בדובר צהל, ואפילו ראינו את זה בסבב האחרון, על ההתפרעות הישראלית הבלתי נלאית, על מאות מטרות שהופגזו ברצועת עזה, כמה כבר מאות מטרות, אלפי מטרות יש לחמאס, נשאלת השאלה, ואנחנו חוזרים על המנטרה הזאת חלוך וחזור, ולדעתי, החיפוש הזה אחרי תמונת מלחמה סובייקטיבית, ניצחון סובייקטיבי, הוא מוריד מהאמינות של ניצחון צבאי. במלחמת ששת הימים לא היה צריך להגיד שום דבר, והניצחון היה ברור לחלוטין, ולא מזמן דרך אגב. זה גם קרה לצהל, ניצחון אובייקטיבי האחרון שהושג, בלי שדובר בו בכלל, היה ההצלחה במאי של פעולת חיל האוויר בסוריה, שאחריה לא הייתה שום התפארות, וההדים שלה היו דווקא בעיתונות הערבית. נדמה לי בעל הנהר, או באיזה עיתון ערבי אחר, או סורי, או שיוצא בלונדון, שזיקק בעצם את הניצחון הישראלי על ההתבססות האיראנית לאותו זמן בסוריה, באופן שלא היה צריך שום הסבר מטעם. ולכן, אם אתה שואל אותי היום, מהו הניצחון שצהל צריך לשאוף אליו? התשובה היא חדה וברורה, ניצחון אובייקטיבי, שהעובדות ידברו ולא דובר צהל. ולכן לדעתי הדובר צהל צריך לצמצם את המשימות שלו, ולא לנסות, למרות שיש לו משימות של תיעוד, לא לנסות לחפש ולשווק תמונות ניצחון מטעם. העובדות תדבר בפני עצמן, והן במנגנון השוק של היד הנעלמה, אין תגענה למצב שבו השוק העולמי, דעת הקהל העולמית, תדע באופן ברור שהניצחון שלנו הוא אובייקטיבי.
אני רוצה ברשותך לחזור לעוד נקודה שאתה מציין במסגרת המאמר שלך, והיא הבחנה היסטורית בין מה שהיה עד מלחמת ששת הימים, הזכרת קודם לכן, לבין כל המבצעים והמערכות מאז. עד ששת הימים, אתה מציין, כל הניצחונות היו אובייקטיביים, ומאז
היו שלושה כאלה, מלחמת הקוממיות, מבצע סיני, ומלחמת ששת הימים.
נכון, ומאז
ומאז אין לנו ניצחונות אובייקטיביים, למעט.
איך מסבירים את המגמה הזאת?
אני חושב, בגלל שיותר קשה לצהל לנצח, לומר את האמת. אחרי מלחמת יום הכיפורים, שבה התוצאה שלה הייתה שהיה משבר חמור מאוד בציבוריות הישראלית. אני חושב שהצבא נכנס למוד של יותר מגננה מאשר ניצחון. אנחנו רואים את זה בלבנון בשלוש המלחמות. אנחנו רואים את זה אפילו במבצע ליטני הראשון שקדם לו. אני חושב שיש ביקורת מוצדקת על כך שצהל לא מוכוון ניצחון אובייקטיבי יותר. בגלל הרגישות לחיי אדם, בגלל שהדרג המדיני חושש, יש על זה ויכוח ציבורי שאין טעם כרגע להרבות בו, אבל ההחלטה היא באמת החלטה אסטרטגית. לא להשיג ניצחונות חד משמעיים בגלל המחירים שלהם, ולהסתפק בניצחונות חלקיים, בהפסקות אש ארוכות או קצרות, בהכלה של איומים, ויש ללא ספק נסיגה ערכית מהחתירה לניצחון.
וברוח הדברים האלה, כסיכום לדיון שלנו, איך לדעתך יכולה ישראל לשפר את מצב הניצחונות שלה, את המאזן בין הניצחונות האובייקטיביים לסובייקטיביים?
על ידי כך שיהיה מינון שונה לחלוטין בהקצת המשאבים היום ובתפיסה האינטלקטואלית והאסטרטגית. פחות משאבים לדובר צהל, יותר משאבים למה שהורג. פחות משאבים לתעמולה ולדוברות ולדברור, יותר משאבים לקטלניות ולפעולה. ולזה מתלווה עיצה שככל שהדרג הצבאי הבכיר ימעיט לדבר, כך ייטב. הצבא לא צריך לדבר, הצבא צריך לפעול. תפקידו של הצבא הוא כפול, להכין את בניין הכוח ולנצח במלחמות. מעבר לזה, אין לו מה לומר. וגם לא צריך שיהיה לו.
תודה רבה.